ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם. בהווה זה מה שקורה ברוב העולם. זו פסקה השנייה אצלי בספר. רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העניינים. אדם שיש לו כישרונות שכליים, אז זה כיף להעמיק, ליצור, להתבונן, לחדש, לגלות, לדעת, להסתכל. איש איש כפיינתי, יש הרבה סוגים של אינטליגנציות, הרבה סוגים של שכל, הרבה סוגים של כישרון. תודה רבה. יש שיתריכו מאוד במחקר הבריאה והטבע. מדע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה. אחרים ייתנו כל יונה מתכונה בהנדסה, זה טכנולוגיה. מה עושים עם מדע? אחרים למלאכות, קבלנים, יוצרים, גרפיקאים. אחרים ייכנסו יותר אל הקודש. דהיינו לימוד התורה הקדושה. ולימוד התורה מתחלק לכל מיני סוגים של לימוד תורה. יש להם דרך כלל גדולים טיפול הלכות, מדרשים, פסקי דינים. מדרשים זה לא כמו שאצלנו ללמוד מדרש. מדרשים זה איך חז"ל למדו את ההלכות מתוך הפסוקים. זה הכוונה, בסדר? מדרשי הלכה. יש תלמידי חכמים מאוד גדולים, פוסקים מאוד גדולים. ויש תלמידי חכמים שיש להם עומק בגמרא. ויש תלמידי חכמים שיש להם עומק של אמונה. בסדר? מדרשים, יש כאלה שמעבירים שיחות מאוד יפות. אך מעטים יהיו מן המין הזה של קביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. אמרתי עכשיו אמונה, אבל אצלו זה היה פחות, פחות היה נראה. על העבודה, על העירה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. אלו משקיעים הרבה מאוד. אני בסוגריים רק רוצה להסב פה תשומת לבכם להערה מאוד מאוד קטנה, אבל היא חשובה. אתם זוכרות שהוא חילק, מה זה חוץ? זה הרגע קראנו, הוא חילק את תחומי העניין, את השדות של העניין, שבהם אנשים משקיעים את הכישרונות להם. אז הוא דיבר על לימודי חול, ואז שעובר לקודש, הוא לא אומר ואחרים ילכו לקודש. קוראות, תסתכלו במשפט מה קורה לכם. אחרים ייכנסו יותר אל הקודש. מה זה יותר אל הקודש? מה הכוונה?
שגם
החול זה קודש, ככה כתוב פה, נכון? ככה יוצא. יוצא שאלה שמשקיעים במחקר הבריאה, והנדסה, ומלאכות, הם גם בקודש. אחד הקודש, ואחרים ייכנסו אל הקודש. הוא כותב יותר. התורה היא קדושה, היא הרבה יותר קדושה, אבל יש קודש גם בחיים, בטח. בטח, אנחנו מאמינים שאלוקים נמצא בכל מקום. אפשר ללמוד פיזיקה בתור מקצוע חול. אפשר ללמוד פיזיקה בתור פגישה עם אלוקים, בטח שאפשר. זה אחרת לגמרי, זה שונה. מי שלא מאמין באלוקים לא יעזור לו אולי שמלמד פיזיקה, אבל מי שמאמין באלוקים ילמד פיזיקה או יראה סרטי טבע, זה בטח יכול להעצים ולהעמיק את המפגש עם אלוקים. אבל זו הייתה הערה קטנה נקודתית, בסדר? אבל מי שלומד עיון, אמונה בעיון, ברוך השם הדברים קצת משתנים. קצת משתנים. לפחות בתלמידים של הרב ציודה, בציונות הדתית, הדברים קצת משתנים. אבל עדיין חלקים גדולים מעולם התורה נמצאים בדיוק במקום שהרמח"ל מדבר. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד עניין שלמות העבודה. אהבה, יראה, דבקות, וכל שאר חלקי החסידות. מה זה חסידות בדיוק? מה זה דבקות בדיוק? אפילו את זה רוב האנשים לא יכולים להסביר לך. ולא מפני שהם דברים אלה עיקרים אצלם. עיקרים זה עקרוניים, שורשיים אצלם. כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזה העיקר הגדול. מה השאלה בכלל? רק חשוב, זה לא כמה גמרות אני יודע, אלא כמה אני צדיק. ושלא ידומה, אי אפשר לדמיין אפילו חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתברוץ לכל הדברים האלה. ברור שקודם כל, כל אחד בעם ישראל, כל תמיד חכם וכל זרם, מכל כיוון, יגיד שהכי חשוב זה עבודת השם. ברור. ולמרות זאת, לא לומדים את זה. לא משקיעים את זה. לא משקיעים בזה ברמת הפרט, ולא משקיעים בזה ברמת הכלל. דיברנו בפעם קודם על רמת הכלל, אם אני זוכר טוב. יכול להיות, אין קול ואין עונה. יכול להיות, מה שעושה לכם זיכרון במקום שלו. יכול להיות שלא. אז בואו נדבר על רמת הכלל. רמת הכלל היא אני. אני אנסה לדבר בעדינות, למרות שהדברים לא עדינים בכלל. יש חלקים גדולים מהציבור ששייך לתורה, מאוד שייך לתורה, מאוד אוהב לתורה, שביחס לכלל מתנהל בצורה, אני רוצה להיזהר במילים שאני מוצא מהפה שלי, כי אני רוצה להגיד דברים מאוד מאוד לא פשוטים, דברים מסובכים, דברים קשים. יש מציאות כזאת אצלנו ש ביחס לאיך שאלוקים מתנהג עם העולם, יש איזו החמצה ופספוס אדירים, לפעמים דווקא אצל אלו שלומדים הרבה תורה. הקדוש ברוך הוא כבר 150 שנה פה מצמיח את ראשית גאולתנו. ומחולל ניסים אדירים שלא יאומנו כדי לקדם את הגאולה. זה מאוד מסובך, זה מורכב, זה כמעט. אבל יש איזה פלא כזה גדול, שדווקא בחלקים גדולים שבתי המדרש, משמעותיים, אנשים צדיקים באמת, יש איזה פספוס, הם לא רואים מה שאדם פשוט לא רואה. הם לא ראו את זה לפני 80 ו-90 ו-100 שנה. ורובם, לא כולם, רובם. חלק גדול מהם, סיון, אפילו לא אגיד רובם. חלק גדול לא רואה ולא מזהה ולא שותף ולא אומר תודה אפילו. עד היום, נכון, אומרים גיוס חרדים לצבא. אתם יודעות, אני בישיבה, אני מאוד חושב שלימוד תורה זה לפני הכל ועל גבי הכל. ואני הייתי מאוד מאוד שמח אם חרדים היום מגייסים לצבא בעיקר בשביל החרדים. אני חושב, רובם הגדול. אנשים חרדים היום מתגייסים לצבא, זה היה מאוד מרומם אותה, מאוד מעשיר אותה, מאוד מקרב אותם לאלוקים. מאוד בונה להם אישיות יותר רחבה ומידות יותר גדולות, וחסד, ואכפתיות, ואחריות. זה שגם מבחינה פוליטית, ההתנהגות ביחס לקורונה, אני לא רוצה להשמיץ, אבל זה לא מה שהיה צריך להיות, זה לא האחריות שהיינו מצפים שיהיו. איך מוליכים, איך מחנכים, ציבור שלם. שברמת הפרט כל אחד צדיק חבל על הזמן. מסירות נפש התורה שלא תאמן, תורה, עצמאות, מידות, הסתפקות במורה. דברים יפהפיים, אבל במישור של מה הקדוש ברוך הוא עושה פה, איך הוא מוביל, איך אתה מחנך, איך אתה מנהיג, ביחד לדברים גדולים, לא ביחד לדברים. אז הציבור הזה מובל על ידי עמדות שמאוד מאוד פוגעות בכולנו, בעיקר בהם, אבל אחרי זה בכולנו. ומאיפה זה בא? זה בא מאותו מקום שהמחן מדבר עליו. אם לא לומדים, אז זה לא. היום כל דבר לומדים, אתם יודעות. את רוצה להיות מוסכניקית, את צריכה תואר ראשון. כל מקצוע, אנשים אומרים, תשמעי, אל תמציא את הגלגל מחדש. את רוצה תרופת שיניים, את לומדת איזה 6-7-8 שנים. ובצדק, אני לא רוצה שתהנדסי לי את השיניים, תקדחי בטעות ותמציאי כל מיני חומרים שאפשר לעשות בהם סתימה. יש ידע אנושי, יש מרחבים, כולם עובדים על זה ביחד קשה. תדעי מה יש, ועם זה תעבדי. אז במקצוע הכי, אני יודע, מזכירה רפואית, אתה צריכה ללמוד 4 שנים. אז להחליט על איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, איך, יהיה, עולם ההלכה, לכולם ברור שאנחנו לא ממציאים את ההלכה. נראה לי שכדאי לעשות בלכות ציצית ככה, נראה לי שכדאי, אף אחד לא אומר נראה לי. עולם ההלכה, בית המדרש משקיע מוסר את נפשו, בלי סוף כדי לברר איך אנחנו צריכים להתנהג גופנית. עולם ההלכה מדבר על חובות האיברים. מה את אוכלת, איך את מתלבשת, מה את אומרת. אבל העולם הפנימי שלנו, איך התורה מדברת על העולם הפנימי, שהעולם הערכים שלנו, השאיפות, האידיאלים, הבחירות, הפוליטיות שלנו, בזה יש, פשוט תסתכלו בכמות הספרים. תסתכלו בכמות הספרים. באיכות של הספרים, תלמידי החכמים שכותבים בגמרא ספרים חבל מן עמוקים, רציניים, איכותיים. צריך לעבוד קשה קשה כדי להבין את הסוגיות שלהם בגמרא. ואותם אנשים מוציאים חוות דעת והלכות ציבור. אני מתווכח אם זה נכון או לא נכון, אבל איפה כל העומק, איפה כל העושר? בסדר, הוא אומר, כך הוא אומר. ציבורים שלמים נעים, היה תלמיד חכם גדול מאוד אחד שהיה מאוד דומיננטי ו... אני אומר בציבור החרדי, בחלק מהציבור החרדי, והוא תמיד היה אומר, אין לנו אלא מה שקיבלנו מאבותינו. אתם מבינים? הוא גדל באיזה עיירה בליטה לפני 130 שנה. וכך הוא מנהיג את עם ישראל, לפי איך שהוא קיבל בעיירה. אי אפשר להנהיג מדינה בעולם של היום, כמו שהנהיגו עיירה קטנטנה ושכוחת אל, בליטה שלפני 100 ומשהו שנה. אז מה זה אני אין למען מאבותינו? אז תזוז הצידה, תן לאחרים שמלמדים. יש ענייני האמונה והחסידות והדבקות, גם בעולם הפרטי, על אחת כמה וכמה בעולם הכללי. זה דורש המון לימוד, זה דורש המון בירור, אבל אף אחד לא, לא אף אחד. רמח"ל טוען בזמנו. תראו, הדוגמה הכי טובה, הדוגמה הכי רעה זה היחס לרמח"ל. את הרמח"ל רדפו, נידו, גרשו, נזלו לו את מקור פרנסתו. ראו בו אויב, אנשים מאוד טובים, אנשים שעשו את זה ככה הם חשבו, לשם שמיים. הוא יפחיד אותם, הוא יהיה עליהם. היום כולם יודעים שהוא איש אלוקים, קדוש ונורא. היום כולם הולכים בדרכו, כולם יודעים את הספרים שלו בכל הכיוונים. אבל זה שיש למישהו כוונות טובות, זה לא עוזר כוונות, זה חשוב, בלי כוונות טובות אי אפשר, זה ממש לא מספיק. ולכן אף אחד לא תגיד, נראה לי שבהלכות שבת כדאי ככה, נראה לי שזה קשה. מה זה נראה? אנחנו לומדים את זה. תבררי, תעייני, בשביל זה קיבלנו תורה, בשביל ללמוד אותה, ולראות מה נראה לאלוקים, לא מה נראה לך, אם זה אותו דבר. זה נכון בהלכות כשרות, זה נכון בהלכות שבת. וזה נכון בהלכות לבבות, זאת אומרת, איך בונים עולם פנימי, איך מתקנים את המידות, איך בונים את הערה, עוצמה, אישיות, דבקות, אהבה, יראה. מה זה בכלל המילים האלה? והמילים האלה, חלק גדול מהאנשים לא יודע בדיוק להסביר. מה זה דבקות? מה הכוונה להידבק באשר? תחבו להגיד בערך. שאלים מה זה מוקצה? וואו! יעיפו לך גמרות מכל הכיוונים, ראשונים, אחרונים. כמה סוגי מוקצה. מה זה דבקות באשם? לא כולם מבינים שלא שופכים דבק כדי להדביק. דבקות זה לא להפסיק, כמו דבק, נכון? מה את נדבקת? אני לא נדבקת, כלומר כאילו נדבקת. אז איך אני נדבק באשם? איך אני נהיה איתו כל הזמן? מה מסתתר מאחורי? מה זהירות? מה זריזות? מה זה פרישות? מה זה טהרה? מה בכלל פירוש המילים האלה? בערך. אפילו לא מדויק. אנחנו הרבה פעמים לומדים. מה בשלב הזה? מה בשלב? יש בכלל שלבים? אז אהבה, יראה, דבקות. מה זה אהבה? מה זה יראה? מה מערכת היחסים בין אמונה, אהבה ויראה? מתי צריך להוסיף פה? מתי צריך להניח פה? כל זה, זה דברים שהם לא לומדים אותם, אז חיים אותם ברובד פרימיטיבי, כמו כל דבר שלא לומדים. יכולת אנשים שבאמת הדבר הכי חשוב להם בחיים זה אהבת השם, אבל הם לא לומדים. לא בגלל שזה לא עיקר אצלם, זה הכי חשוב, העיקר הגדול, אבל בכל אופן לא לומדים. מה שלא ירבו לעיינה ואתם זוכרות, ככה הספר נפתח. מפני רוב הפרסום הדברים פשוטם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בינם זברן. כמו שאת לא לומדת איך לאכול, ואת לא לומדת איך לנשום, ואת לא לומדת איך להיות צדיקה. אבל זה לא נכון, משום שלאכול ולנשום את באמת יודעת. איך להיות צדיקה את לא יודעת, יש משהו מאוד מבלבל, אתם זוכרות ככה ספר התחיל. שזה נראה לנו הכי טבעי, זה נראה לנו הכי ברור, זה נראה לנו הכי מתאים לנו, ובמקביל זה מה זה לא טבעי ולא ברור. זה משהו משונה, אנחנו ננסה להבין למה זה משונה. אבל הקשר בין הגוף לנשמה גורם לזה שמצד אחד זה ברור שאת רוצה להיות צדיקה. ברור שאת רוצה להתכוון בתפילה. ברור מה, ברור. איך מתכוונים בתפילה? מה הם מתכוונים? מה כאן את מתכוונים? וכל תפילה, לא את, את מתכוונת. היא מפספסת. עוד תפילה, עוד תפילה. במאה התפילה הבאה, במאה התפילה, במאה התפילה הבאה. ומה שגורם, כל מה מפספס. זה אם היא מבינה שהיא לא מבינה, אז היא הולכת ללמוד את זה. אבל היא לא מבינה שהיא לא מבינה, כי מה? מתכוונים, חושבים על המילים. מה? הוא, איזה בעיה שהתכוונת. סופר בעיה. זה הדבר הכי טבעי להתפלל, והדבר הכי מסובך להתפלל. איך? למה? בגלל הצירוף המיוחד של גוף ונפש. התורה היא הדבר הכי טבעי לנו, והתורה הרבה פעמים אנחנו חווים אותה כדבר מאוד לא טבעי, אנחנו חווים את היצר הרע כמשהו טבעי. אז הפתרון הוא ללמוד, יש דרך ברורה, יש כלים, יש תובנות. איך את יכולה לצאת מבית הסוהר הזה? אבל לא לומדים. ולא יישאר לימוד הדברים לקריאת הספרים מזה ימין, כי מצל אותם שאין שמחלם כל כך דק וקרוב להיות גס. אלו שלא מצליחים להיות למדנים גדולים, ולא מצליחים להיות למדי החיים גדולים, אז הם... טוב, אני אהיה צדיק, שכלם גס, תראו, להתקרב לאלוקים זה לא נמדד לפי ה-IQ. יכול להיות אנשים שהם לא יקבלו 800 פסיכומטרי, ואפילו לא 450, והם הכי הכי צדיקים בעולם. באמת יכול להיות. והם הכי מתקנים את העולם. את לא צריכה להיות מישהו אחר, את צריכה להיות את. וכל אחד וכל אחד יכולים להיות אנשים גדולים, 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 צדיק יסוד עולם. כל אחד יכול לשנות ולהוסיף ולהשפיע ולברך את העולם. לא כל אחד יכול ללמוד כל מקצוע באוניברסיטה, יכול להיות. אבל כל אחד יכול לעמוד נוכח פני השם, וכל אחד יכול להיות זה שמעניק משמעות לקיום. כל אחד יכול להיות חיים יצירתיים ושמחים ואהובים ומפוארים. אבל בתנאי שכולנו מגויסים לזה. אם לא לומדים אמונה. אז יקרא קריאת הספרים מזה ימין, מי עושה את זה? יוצא לאותם שאין שכלם כל כך דק, קרוב לגז, כאלה שלא תופסים דברים מדהימים. זה לא בושה. אבל מה הבעיה? שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא זה מנועד, שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, מנסה להיות צדיק, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגז השכל. הוא ייתן דוגמאות. תולדות המנהג הזה, שלא לומדים אמונה, רעות מאוד לחכמים ובלתי חכמים. חכמים לא חכמים, לא בעלי עלים, בסדר? ואלה שיש להם יכולות שכליות גדולות ואלה שלא. למה? כי גורם שמאלה ומאלה יחסר החסידות האמיתי ויהיה יקר, יקר ונדיר. יקר מאוד למצוא אותו בעולם. למה? כי יחסר החכמים, הם חושבים שהם יודעים, לא יודעים. ויחסר מבלתי חכמים, כי הם לומדים, אבל זה לא עוזר. עד כדי כך, שמה התוצאה שנוצרת? עד שידמו רוב בני האדם, נדמה לנו, באינסטינקט הראשוני, נדמה לנו שחסידות, שצדיק גדול, אומה, חסידות תלויה במזמורים הרבה ובידועים ארוכים מאוד, צומות קשים ותבילות כרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ולדעת שוקטה. מזמורים הרבה. כמה מזמורים זה הרבה, לפי דעתכם? מה זה הרבה מזמורים? 3 זה הרבה? 30 זה הרבה? 3,000 זה הרבה? 3,000,000 זה הרבה? כמה זה הרבה? וידועים ארוכים, כמה זה ארוך? רבע שעה זה ארוך? חצי שעה זה ארוך? נכון, מה הפירוש הביטויים מזמורים הרבה ווידועים ארוכים? זאת אומרת, לוקחת ספר שיש בו 700 עמודים, כשאת גומרת, את אומרת, אך חבל שנגמר אותה. מה זה נקרא ארוך? מה זה נקרא הרבה? השיעור הזה ארוך? ארוך לכם השיעור הזה? אם הם שעמם אתכם זה הרבה, אם זה מעניין אתכם זה קצר, יש כזה כלל, נכון? מה זה הרבה? אם נחמד לך זה מעט מדי, זה עובר מהר. אם לא נחמד לך זה הרבה. מה זה מזמורים הרבה? מזמורים הרבה זה להגיד מזמורי תהילים, להגיד תהילים. רוצה להגיד תהילים? רוצה שנגיד תהילים? מה זה נגיד? על איזה ספר את אומרת נגיד? קוראת לפעמים ספרים? את רוצה שאני אגיד מסילת שירים? מי רוצה להגיד שתי פרקים מסילת שירים? זה ביטוי מוזר כזה, נכון? מה זה להגיד תהילים? מה מתחמם אחרי המילה להגיד תהילים? אחרי בצבא, יש לך לפעמים כמה דקות פנויות. במילואים. אז אני משתדל ללמוד כשיש לי זמן פנוי. אבל לפעמים צריך אותי, אז צועקים איפה? איפה אתרו? כך הוא מצוין. איפה אתרו? אז הרבה פעמים את שואלה, הוא מתפלל. אני אומרת, אני לא מתפלל, אני לומד. סליחה, סליחה, הוא לומד. אבל אחרי זה עוד פעם, איפה? הוא מתפלל. לא, אני לא מתפלל, הוא לומד. למה אני חושב שאני מתפלל? מה זה מתפלל לפי דעתך? מה? הכל הזה בא משם? חשבתי שהקפסולות... נכון, את גם צודק, אבל מה זה לפי דעתו להתפלל? הוא בא פעם לבית כנסת, אז פתחו לו סידור, ואז הוא אמר מה? הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עליותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו לכל נפלאותיו. הוא הבין כל מילה, והוא לא יגיד שום דבר, נכון? איך מסיחים כל נפלאותיו? אתם רוצות לשחח כל נפלאותיו? אתם רוצות להודיע בעמים עליותיו? אתם הודיעות בעמים עליותיו? בנות, קדימה! הבוקר אמרת, לא יודע מה אמרת. אבל כך כתבו סטור, תודיעו בעמים עלילותיו. תשתו דף פייסבוק, תפוצה בינלאומית. ותודיעו, מה זה עלילותיו? להתפלל, זה לקחת סידור ולקרוא כל מיני טקסטים כאלה, נכון? כמה IQ צריך בשביל לקרוא את הטקסטים האלה? זה לא רק מי שלא היה בתפילה פעם, זה כשהייתי ילדה קטנה והתחילו למה אותך להתפלל. באת לבית נסת וקראת את פסוקת הזמרה. הללו כל כוכבי עוד השם. שבחי ירושלים את השם הללו אלך ציון כחיזת וחשך בנך בנה וכברך. מה הבנת? נכון? בכיתה א' החלטת להיות צדיקה, ישב בתפילה ליד אבא ואחת להגיד תמיד. לא הבנת? זה בסדר, תפילה עובד גם בלי להבין. זה מהלב. אבל בכל אופן, במילואים חושבים שלהתפלל זה להגיד מילים. להגיד תהילים זה משפט מאוד עצוב בעיניי. הייתי שאומרים תהילים זה איגר. או מגיד תהילים. מה זה להגיד? תהילים זה שיר. כשאת קוראת שיר, תראי, דוד המלך משורר, בסדר? משורר חשב משהו, הרגיש משהו. את כותבת שיר. אז קודם כל, את לא כותבת סתם שיר. הרגשת משהו, חשבת משהו, עבר עלייך משהו, חלמת על משהו, פחת משהו. את החוויה הזאת שבתוכך, את מנסה להכניס לתוך מילים. את יושבת הרבה כדי לחשוב איך מארג המילים הוא משקף, מביע את ה... העולם הרגשי האדיר שגרם לך לכתוב את השיר הזה, נכון? עכשיו אני מקבל את השיר. אני יכול לקרוא את המילים, להמשיך קדימה, אבל זה פספוס. למה זה פספוס? כי המילים הם כמו כלי כזה שמתוכו מזגת את עצמך. כשאת מקבלת שיר, אם את סומכת על המשורר, אם עשתה המחרתה, אז לא. אז אנחנו רוצים דרך המילים, מה אנחנו רוצים לעשות דרך המילים? לחלץ בחזרה את האירוע, נכון? שיר זה כמו צילום. אבל תמונה לא דורש ממך יותר מדי אקיו. תמונה את רואה מיד, שיר זה, את מנסה להראות משהו, משהו מאוד עמוק, משהו מאוד מופשט. את מנסה למזוג את זה לתוך שיר. אחרי זה את מצפה שהקורא, הוא יחלץ, הוא יוציא, הוא יצליח בתוך המילים להיות איפשהו. דוד המלך כותב מזמור תהילים. הוא לא רוצה שיגידו תהילים, נכון? את כותבת שיר, את רוצה שיגידו אותו? רוצה שנגיד אותך? לאמא? לא. לא רוצה שנגיד אותך. את רוצה שיקשיבו לך. מה שצריך להיות בתהילים זה לקרוא שיר, ללמוד תהילים, זה הרבה יותר מדבר אליי, ואז לומר תהילים במובן של את ביחד עם דוד המלך עכשיו. באופן עקרוני, בחלום, כשאני יושב על פרק תהילים, אני עכשיו משורר, אני עכשיו דוד המלך, או בני קורח, או יש אפילו מזמורים שמשה רבינו כתב. את איתו שם, איתו שם. אבל זה כל כך לא בכיוון, כל כך אנשים לא מנסים לעשות את זה. תראו, לאותיות של ספר תהילים, אני של ספר אמא שדושה לי, הם לא מבינים אותם, אני לא מזלזל בזה בכלל. כשנוהגים בראש השנה, להגיד כל ספר תהילים. אז זה להגיד, זה יש מילים קדושות, כן. יש במילים של התורה קדושה גם בלי שמבינים. אבל זה חבל, למה אומרים שאני מתפלל ולא לומד? כי ללמוד אצלם זה לחשוב, להתבונן, לבקר, להציב שאלות, להתווכח. והם כשהם באו לבית כנסת פעם, בכל נדרי, אז הם כל מיני מילים שונות, זוכרות? בארמית, נדרי, בסרי, בקונמי, בחרמי, אנא עריף מה זה אומר. אבל הם באים. אז היהדות נתפסת הרבה פעמים כמו ריטואל, כמו טקס, טקס. שאומרים כל מיני טקסטים, גם אם אני דתי, אני יכול לתפוס את זה ככה. אני הולכת להתפעל שחרית. למה את מתכוונת? מתכוונת שאת הולכת לשפוך ליבך לפני השם, או שאת הולכת לקרוא את מה שכתוב בסידורים, בעמודים שלמעלה כתוב תפילת שחרית. אני הקצנתי את שתי הדברים. אבל כן, מזמורים ארוכים, הרבה מזמורים, מה הכוונה של הרמח"ל? מישהו אומר, והוא לא מבין אותם, הוא לא מתחבר אליהם, הוא לא זורם איתם, הוא לא נפתח אליהם, הוא לא שמח בהם. צדיק זה מי שקורא הרבה תהילים, אבל לא מי שקשוב לתהילים, לא מי שנמצא שם. זה תולדות המנהג הזה, הרעות מאוד. יש אנשים צדיקים הולכים לקברות, אני נחמד לי איך לקברים של צדיקים, אבל הרבה פעמים אני מוצא שם כאלה ש... פחות הייתי יושבת עם שיחה על עומק הוויות העולם. מדליקים נרות. הייתי פעם בקבר של צדיק אחד גדול, טנה, וזה היה נפרד. פה עמדו עוברים, פה עמדו אנשים, פתאום התחילו לעוף נרות, נרות נשמה כאלה, קטנים, לא כל כך כואבים. נריות, נריות. מהצד של הבנות, הבנות זרקו על הבנים. מה הקטע? הקטע שיש איזה מנעד להדליק נרות נשמה לצדיקים, אבל את הפתח של הנרות, אז זה היה הצד של הבן והצד של השם. אנשים אמרו, מה אז? הם זרקו, זה יהיה קרוב. זה כל מיני מתנהגים כאלה של חסרי שכל, זה נראה חסר שכל. מזמורים, הרבה וידועים ארוכים. מה זה וידועים ארוכים? מה זה ארוך? ארוך זה שלא מעניין אותך. ארוך שאת עושה את זה כי זה משעמם. זה ארוך כי זה משעמם. אמרתי לך, זה נגמר מהר, אם זה משעמם, זה נגמר ליד, אם זה מעניין, זה נגמר מהר. מה זה ארוך? ארוך וידוי זה לא... צריך לעשות ככה ולהגיד את המילים האלה. מה פתאום? מה פתאום מדפיסים ב... נכון, לפני יום כיפור מדפיסים על כל השמנו כאלה הרמות של כל העבירות באות א', קבלות את זה. זה בסדר, זה העיר כל זה, אבל העיקר זה התכנסות פנימית, חשבון נפש, להבין איפה הייתי לא בסדר, איך אני חושבת שאני יכולה להשתנות, איך אני מתחזקת, איך אני צומחת, איך אני מגלה בתוכי מרחבים שעוד לא נגעתי בהם, איך אני מרפא את עצמי. ואז הבידוי, יכול להיות שהוא לוקח שעתיים, הוא לא ארוך. הוא לא ארוך, מה זה קשור לארוך? אז נראה שחסידות זה מסכנות, זה מה שנראה, נכון? צומות קשים, צומות זה טוב? צומות זה טוב? בתנאי שזה לא קשה. צומות זה מעולה, בתנאי שזה לא קשה. הכי קטסטרופה זה אחת שרוצה להיות צדיקה, אז היא עושה צומות, וכל הצום על מה היא חושבת? נכון, זה כמו הילדים בעשרה בטבת, מדגמים כל הצומות. איזה חגיגה תהיה אחרי הצום. אז במקום להשתחרר מדחפים חייתיים, אנחנו נהפכים לראות יותר. כאלה צומות יכול להיות טובות טובים מאוד. כמו אחת שמחליטה שהיא לא אוכלת סוכר, או אחת שמחליט שהוא לא אוכל צרמה אחת. הוא עושה את זה בכיף, כן. אחת שמחליטה שהיא לא אוכלת כמחלבה, או מי שמחליט שהוא צמחוני. זה לא איזה מסכן כזה, יש החלטה, קיבל, יש מחירים. אז יכול להיות שיש ערך לפעמים מצומות, יכול להיות. אבל בתנאי שזה ממלא אותך בשמחה, לא בסיפוק שאת חזקה. מרגישה, פעם בהרבה זמן יכול להיות ש... אם זה בא לך בכיף, אם זה לא בא לך בטוב, זה קטסטרופה. תבילות, קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם, זה העיקרון. שאין השכל בה נח בהם, דעת שוקטה. יש איזו תחושה, אם לא לומדים אמונה, אז יש תחושה של צדיק, זו תחושה של מוסלמים ושל נוצרים ושל בודהיסטים ושל יהודים, זה לא משנה אף אחד. אם לא לומדים אמונה, התחושה היא שצדיקות זה להיות מסכן. לא שדבר שצדיקות זה לפגוע בחיים. לא שדבר שהנשמה והגוף לא הולכים ביחד. מתי הצדיקה? כשאת יותר ויותר משתחררת מהחיים. את רואה מישהו שכמעט לא אוכלת וכמעט לא מחייכת, כמעט זה? זאת אומרת, יו, איזה צדיקה. כל צדיקה, יכול להיות מסברת, יכול להיות חולת נפש, יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות שגם צדיקה. אין שום קשר בין מלחמה בגוף לבין חסידות וצדיקות. כמו כל דבר בחיים, את רוצה לעשות משהו, את צריכה לדעת להגיד לא. לעצמך, בטח. אם את לא יודעת להגיד לא, אז תהיה סמרטוטית כל החיים. את לא תלמדי במקצוע שום, לא תלמדי שום דבר. כל הדברים שתרצי לעשות לא תעשי, כי תמיד תהיה יפה ואם שעמם. כל דבר שאת רוצה בחיים, את צריכה לדעת להתאמץ. כל דבר, כל מקצוע, כל עבודה, כל... את רוצה להיות אימא, את צריכה לדעת להתאמץ. ברור ש... את מוכנה לפעמים לעשות דברים למרות שלא בא לך, כמו שהילדים כתבו. אבל זה לא הקטע. זה לא הקטע. הקטע הוא איך, מה כן עושים ומה לא, מה לא עושים, לא איך אני נמנע. אז נראה לנו שמישהו שהוא מסוגל ולא מחייך ולא עושה דברים, אז נראה לנו שהוא צדיק באמת. יש סיפור על רבי עקיבא שהיה עם עוד 12 שנים תורה. מכירות את זה, נכון? ואחרי 12 שנים הוא חזר. ושמע דרך החלון איזה שכן מחשוש מנסה לדכא את רחל. הוא אומר, תראי איך הוא זרק אותך, 12 שנים, הלך. אז היא אמרה לו, לשכן המכוער הזה, היא אמרה לו, אם עקיבא היה שואל אותי, הייתי אומר, אני הולך ללמוד עוד 12 שנה. אז הוא אומר, שהוא שמע את זה, רק ללמוד עוד 12 שנה. אז אמר לי, תלמיד חכם רציני אחד. אמר לי שברור, ואני מה זה מסכים שהוא אמר את זה, כלומר, ברור שרבי עקיבא נכנס הביתה, היה שם שבוע, ישב עם הילדים, לקח אותם לגן חיות, בטח. יש כאלה עושים אידיאליזציה, הוא לא אמר שלום תחת, מה פתאום? כמה שאני יותר מסכן, כמה שאני יותר חזרי, סימן שאני יותר צדיק, מה זה קשור לכם? מה זה קשור לכם? זאת גם ביחידות הצבאיות שהכי הכי קשות, הכי הכי, המסלול הכי אכזרי, אז מאוד מאוד מפנקים את החיילים. במה שצריך, אתם ארוחות מאוד מוגמות, בציוד מאוד טוב. כי יש להם מסלול קשה ואכזרי, לא בשביל לקרוא אותם אליה, כי הם יצטרכו לסחוף 80 קילומטר, ב-80 קילו, יש לו 80 קילומטר, אז אין ברירה, צריכים להתאמין על זה. הם יצטרכו לעשות דברים מאוד קשים, אבל זה לא כדי להראות לעצמם שאנחנו מסוגלים לסבול. זה מעניין את הפקיר עם ההודים, בזה הם עושים ובזה הם מנצחים אותנו, נכון? הם ישנים על מיטות עם מסמרים, אתם יודעות? ישן פעם על מיטות של מסמרים? אתם יודעות למה ההודים ישנים על מיטות של מסמרים? אתם יודעות למה הם עושים את זה? ככה מי שאומר לי פעם במילואים, כדי שהילדים לא יקפצו להם על המיטות. זה יכול להיות. זה לפחות מה שהוא חושב לפעמים כשהם קופצים לו על הראש. אבל הם ישנים על מיטות של מסמרים כדי להראות לעצמם שהם מסוגלים להתאכזר לעצמם. הם הולכים על גחלים. אבל אנחנו לא תולים תמונות של פקירים הודיים ואומרים ביוני חרות מורה. המצל שהולכו לגחלים, זה הופך אותו לצדיק שהולך לגחלים. נכון, בנצרות היה עידן מאוד מאוד אדיר של, של מנזרים, מנזרים. אתם יכולים לדעת אם מצאות לזה עוד הרבה? היה תומס אשר על העמוד. מכירות אותו? אחד שישב 20 שנים על עמוד. לא זז, לא ירד, לא. אפילו פלאפון היה לו שם. אם מישהו הביא לו אוכל בסל, אז הוא אלה. לא יביא לו, לא יכול. אנשים באמת שפרשו, לא מדבר על זה שהם פרשו מחתונה, והם גרו במדבריות, בקושי לא אכלו כלום. האם הם היו צדיקים? אני ממש לא משוכנע. אולי לא הזיקו, חלק מהם היו אנטישמים רציניים מאוד. איך זה בא ביחד? הטומאה והרשות של האנטישמיות. כשאדם מתאכזר לעצמו, הרבה פעמים גם מתאכזר לאחרים. ובשביל להיות צדיק, אתה... סיפרתי לכם, פעם היה לנו פאזל רצפה לילדים. מישהו קנה לנו פאזל רצפה עם כאלה. שלפי האלף-בית, רוצים ללמד ילדים אלף-בית, אז באלף יש ציור של... סיפרתי לכם את זה, נכון? כן. הצדיק הזה, לא צדיק, זה הייתה הכוונה. יש איזו תחושה לא מעובדת, פרימיטיבית, שצדיק הוא מסכן. צדיק הוא מסכן. צדיק, אני ראיתי הרבה צדיקים, ראיתי גדולי דור, ראיתי ענקי רוח. בדרך כלל הבת של הפנים היה חיוך. חיוך. חיוך, מצב רוח טוב, זה כיף. הרב אליהו, רב אברום, הרב ישראל, אנשים כאלה. שפגשתי אותם ו... אווירה נעימה, אווירה נעימה, אווירה של חיוך, אווירה של שמחה, אווירה של... אנשים נעימים מאוד מאוד מאוד. אבל יש משהו פרימיטיבי כזה, שוב, אצל כולם, זה לא משנה מאיזה יבשתנים, מאיזה אמנים, מאיזה כלום, זה לא משנה. אם הוא פוגע בגשמיות שלו, אז סימן שהוא צדיק. שזה משהו נמוך, משהו שקרי, משהו ברור, שאת לא, את לא תהיה כלום אם את לא תדעי לפעמים להגיד לעצמך לא, נכון? מי שלא יודע להגיד לא, הוא סמרטוט. להגיד לא לעצמו. לא יודע. את בעזרת השם עוד מעט תלכי להקים בית. ותפגשי עם בחור. שיגידו עליו דברים מדהימים, כמה הוא לומד תורה, וכמה הוא טוב, וכמה הוא נחמד, וכמה יש לו חלומות גדולים. אבל השאלה הגדולה שצריך לברר זה, אם הוא יודע להגיד לעצמו לא. בשפה אחרת, אם הוא יודע לדחות סיפוקים. אם הוא יודע להכאיב לעצמו. זאת השאלה. כי אם הוא לא יודע להכאיב לעצמו, אז שהוא יהיה הכי חמוד והכי טוב והכי צדיק, ברגע שיהיה לו קשה, הוא יהפך למפלצת, מפלצת תגיח. אז אם הוא לא יודע לשמוע לא, אי אפשר לחיות איתו. זה קודם כל. ברמה הכי בסיסית, זה נכון לכל דבר. את צריכה ללמוד למבחן, אבל בא לך עכשיו לישון. אז את לא יודעת להגיד לעצמך. מי שלא יודע להפעיל משמעת עצמית על עצמו, אז זה לא יגיע לשום הישג, בשום תחום שלו, לא בספורט ולא בעסקים ולא באקדמיה, בטח שלא בקודש, בוודאי. זה משהו טריוויאלי, היכולת לשלוט בעצמי ברמה הבסיסית. אבל זה לא, זה לא הקודש, ממש לא. זה יכול להיות בסיסית, טריוויאלית זה ראשונית, מובנת מאליה. ברור שאני צריך לדעת להגיע לעצמי לא. אמרו לי לא, ואני לא עושה, קודש, מחפש השני. אמרו לך לא. מי שעכשיו מוציא תואר ראשון בלהיות נעלב ולהסביר למה ככה, ובלהיות נוקם הוא מוציא תואר שני, להיות כועס הוא מוציא תואר שלישי, אז זה... אז זה עלוב, אבל החסידות היא לא שם. החסידות האמיתית, איך כתוב שם? הנרצה והנחמד, זה נחמד, נחמד. זה רצוי. זה לא אין ברירה, אני מסכימה לסבול למען המטרה. ממש לא. זה למה צומות קשים וטבילות קרח ושלג? למה התבולת קרח ושלג? יש כאלה שעושים את זה בשביל הכיף, בסדר? אבל יש כאלה שעושים את זה בשביל להתאכזר לגוף שלהם, רואים שהגוף שלהם זה משהו שלילי, ולכן כאילו מסכן. אז כשלא לומדים אמונה, אז נוצרת איזו תפיסה כזאת, שהקודש צורר, צורר זה נלחם בחיים, נלחם בחיים. ומי שחי, אז הוא לא צדיק, מי צדיק הוא לא חי. כן. את אומרת שכדאי להתאמץ, כדאי להשקיע, כדאי לעשות גם דברים שלא מדברים עליך עכשיו. על מה את מדברת? באיזה תחום? אני התחלתי להגיד שזה נכון בכל, זה נכון בכל תחום, אמרתי לך. אם את רוצה להיות איזה מקצוע באוניברסיטה, תצטרכי להיות פסיכומטרי באיזה ציון. זה משעמם אותך, זה לא בא לך. יכול להיות שזה לא החיים שלך, אבל אם את החלטת, אז תתאמצי. לא כיף ללמוד הפסיכומטרי. כן.
אני רוצה לשאול,
כיף להיות כל היום בשפת הים. אז תהי כמה בשפת הים, זה מה שכתבו בסיפורים עליי. הייתה בשפת הים. כל דבר, ברור שגם בקודש, כל דבר אנחנו ילדים גדולים. אנחנו לומדים מתמטיקה ואנגלית. גם זה לא בדיוק מעניין אותו. גם המורים הצליחו לקרוא לנו שזה לא יהיה מעניין. אנחנו נלמד, אנחנו נשטוף כלים גם אם לא בא לך, נכון? אנחנו נעמוד בתור גם אם בא לי לעקוף את התור. אנחנו נוסעים בכביש, נוסעים לפי החוקים של, של חוקי התנועה. אבל לא בא לי לנסוע 60, בא לי לנסוע 120. אנחנו לא, ברור. מה שאת אומרת זה אי אפשר לחיות בלעדיו. ברור שגם בקודש. בקודש אני אתפלל, אתם בנות, אתם משוחררות מזה, אבל אני אתפלל ויקרא מה שבסידור. אם יש לי מצב רוח או אין לי מצב רוח, זאת ההלכה. אני לא מדבר על מה שבסיס, אני אומר, אבל מה זה חסידות? מה זה להיות צדיק? להיות צדיק זה כיף. יש הרבה שורשים שהלוואי שאני אהיה צדיק, אבל איזה כיף לא, אבל איפה אני? אני לא מסוגל. הלוואי שאני ארוץ מרתון. רוצה לרוץ מרתון? רוצי! אבל מרתון, וואו, זה מפרק לך את הגוף. בכאבי תופת, והראש לך מתפוצץ, ואת מיובשת, והריאות לך קורסות. הלוואי שהייתי עם הארץ, אמרת, אני לא מסוגלת. אז לפעמים החסידות נראית ככה, יואו, איזה כיף למי שמצליח לרוץ מרתון, אבל אני לא מסוגלת, לי יש גוף. אני רוצה לרוץ מרתון, אני גם לא רוצה שיכאב לי. אז זה נראה כאילו נרצה המרתון העמידים דרך אגב, מה זה נהנים מזה? לא כאלה שעושים בשביל להוכיח לעצמם שמסוגלים. יש כאלה שנהנים מזה. באמת נהנים מזה. מה זה נהנים? זה קשה להם. אז מה? חלק גדול מהדברים שאת נהנית הם דברים קשים, נכון? אתם משחקות כדורסל? כולם לא משחקות כדורסל. אבל ראיתם אנשים משחקים כדורסל, מה זה נהנים מזה? הם רצים ומזיעים ומתנשפים וכואבת להם, ותפס להם לשריר. ואני אומר להם, אחי, רוצה שאני אחליף אותך? הם לא מסכימים. לא, אני לא מציע למחלפה, אבל גם מישהו אחר יצא למחלפה, לא יסכים, נכון? הם נהנים מזה, מה אתה נהנה מזה? אתה עובד קשה. מה אתה, כשאת קוראת ספר, את מגיעה לחדר, מה זה עייפה? למד כל היום, למד, יפה, יפה, יפה. מוטה, כשאת מגיעה לחדר, פתאום את רואה על המיטה, ספר כזה, 600 עמודים, שהזמנת לפני חודשיים בדואר, בסוף סוף הגיע. ואת אומרת, וואו, איזה כיף, אבל אני עייפה. טוב, אני אקרא 10 עמודים. את מסיים את הספר, מסתכלת בשעון, 4:45 בבוקר. אז התאמצת מאוד, ויתרת על שעות שינה. אבל שמחת בזה, נהנית מזה. בטח שאנחנו מסוגלים לוותר על שעות שינה, אנחנו מסוגלים לפעמים לוותר על ארוחות. אנחנו מסוגלים לפעמים להיעלם ולא להעליב בחזרה. ברור, ברור, כי אם לא, זה לא ברמה של תורה, זה ברמה של בן אדם. בן אדם שלא יודע להתאמץ לפעמים. התרופה לא טעימה, אני לא אקח תרופה. מה? תגיד לי, מה קרה לך? לפעמים צריך ללכת, אני עכשיו אבהיל אתכם, מקווה שזה לא יקרה, אני צריך אפילו לרופא שיניים. בסדר, אבל השאלה, מה זה חסידות? לא, אם את מוכנה להתאמץ. מה זה חסידות? זה כיף, זה נחמד. זה נחמד, זה נעים. זה חיים, זה לא רק חיים יותר משמעותיים, זה חיים, זה יותר חיים. זה יותר אמיתי, זה יותר... וכשלא לומדים אמונה, זה לא נתפס ככה. הוא עושה מה שבא לה, היא נהנית מהחיים, והיא צדיקה כזאת. פעם ראיתי קריקטורה, רואים איזה אדם כזה, ברוב עונים כזה, עוצמתי כזה, משדר חיים, גדול כזה, ומולו הולך איזה אברך כפוף כזה עם הבן שלו, והאברך אומר לילד, אם לא תתנהג יפה, זה מה שיקרה לך בסוף. תראה כמוהו. זה עצוב כזה, אבל הקריקטורה קולה, אתה תפסה איזה משהו, כדי אם תהיה מסכן, כמה אתה יותר מסכן, אתה יותר צדיק, זה קטסטרופה. קטסטרופה. צדיק אמיתי, זה... וואו. זה וואו, זה חיוניות, ועוצמה, ורוגע, ושלווה, ואקסטזה, ו... זה מישהו שבא, וואו, כל העולם, הוא יכול להיות עדין, הוא יכול להיות מאוד, אבל צדיק, צדיק חסיד זה... לא רק עושה יותר יפה את מה שאלוקים אמר, זה חיים איכותיים אחרת לגמרי. אבל זה עוד יקרה רק אם נלמד. אז כדאי ללמוד. כל טוב, שלום וברכה.